השיבנו השם אליך ונשובה. שיחה מפי הרב ירחמיאל קרם.
אין אומרים שלום בתשעה באב, משום שזה דיני אבלות, אבל עם כל זה, תשעה באב זה נקרא מועד. ואם זה נקרא מועד, לא אומרים תחנון. ודאי שאבל יכול כפי הנראה להתפלל חזן, וזה לא נקרא מועד בדיוק, כמו שעשו לאבל להתפלל. כמו כן, אם יש לוויה של אדם, מותר להספיא אותו, וזה לא נקרא מועד. צריך להבין מה בדיוק המועד שתשעה באב נקרא. אבל בכל אופן, ודאי יש שאלת שלום. כתוב מפורש שלא אומרים שאלת שלום. אילי כך, אני לא אומר לכם שלום, אבל אני הייתי רוצה מאוד שנלמד טוב מה זה נקרא תשעה באב, השאלה באיזה שעה מקליטים את זה, כדי שנדע מה אפשר לעשות. קודם כל, מראש חודש אב התחלנו כשם שנכנס אב, ממעטים בשמחה. כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. זה גמרא במסכת תענית. והשאלה שלנו, מהו הכשם? מהו הקשר בין אב לאדר? יש כל אחד רוצה לומר איזה פירוש, אבל בואו אני אומר לכם פירוש. המנהג שלנו שאבלים משבוע שחל בו תשעה באב או מראש חודש אב, תלוי בין אשכנזים לספרדים, הספרדים בעיקר שבוע שחל בו תשעה באב, אשכנזים מראש חודש אב, ולא אחר כך. אחר כך זה נחמו נחמו עמי. אין אבלות לפני המקרה. אז למה אנחנו בכל אופן יוצרים אבלות שבוע שחל בו תשעה באב? שאלה שנייה, למה קבעו חזל ממוצאי שבת? נתת דבריך לשיעורים. תן מספר ימים קבוע. כשאתה אומר, הרי יש בגמרא כתוב שיש מי שאומר שבוע, וישבתי שבתה. אז שבוע הזה, זה בין לפני, זה בין אחרי זה. זאת אומרת, אם חלתי שבת ביום שלישי, אז כל השבוע, כל השבוע. בסדר, זה נקרא שבתה, זה אני מבין. אבל המנהג שלנו עד תשעה באב ממוצאי שבת. תשעה באב חל ביום שני, יום אחד. תשעה באב חל ביום חמישי, חמש ימים. למה? איזה מין דבר זה? נתת דבריך לשיעורים. שאלה שלישית, תשעה באב שחל בשבת, נדחה ליום ראשון. יש שבוע שחל בו תשעה באב מקודם או לא? זה מחלוקת בראשונים, מחלוקת בשולחן ערוך. הרבה שיטות אומרים שאין שבוע שחל בו תשעה באב, ושכן אנחנו משתה שאומרים שיש שבוע שחל בו תשעה באב. הסברות של המחלוקת, או שנאמר, מסתכלים על השבת, על התאריך, והתאריך היה בשבת, ושבת על פי רוב נמדד לפני זה לגבי נדרים, אז אם אחד עשה נדר, השבוע זה גם שבת, אז ממילא יש שבוע שחל בו תשעה באב. מי שסובר שאין, כי הביצוע היה ביום ראשון. אם הביצוע היה ביום ראשון, אין דבר. יש כאלו שתולים את זה בשאלה אם עיקר תשעה באב היה צלות ביוד, כי עיקר השריפה הייתה ביוד. ממילאי, אז מתחילים בתשעה באב, כי זו הייתה התחלה. אבל כיוון שבין כך פה בשבת אין בהתחלה לא משתמשים, ועיקר תשעה באב היה ביום ראשון ועשירי, רבי יוחנן אומר, הייתי מעביר את זה ליום עשירי, לכן אין שבוע, ככה יש רוצים לומר, כדומנה שירושלמי סובר שעיקר תשעה באב היה צורת ביוד באב. בכל אופן, אבל, ואלו שסוברים שיש, כסוברים שעיקר תשעה באב היה בטט, ונה להבחין בין בית ראשון לבית שני, כפי הנראה בית ראשון, הוא נשרף בעיקר ביוד, בית שני, עיקרו נשרף בטט, ולכן יש שבוע שחלבו תשעה באב, מי שרוצה לעיין, יעין באור שמח על הרמב״ם, שהוא מדבר על העניין הזה. בכל אופן, אני אגיד לכם מה שכתוב ברדבה, במסכת תענית, אם בשבת עצמה הוא לא עושה שום פעילות, בגלל ששבת נדחה, תשעה באב נדחה, אם בשבת עצמה הוא אוכל כסעודת שלמה, אין טעם לעשות שבוע מקודם. והדברים האלו פלא. ככה זה כל אבלות. שבת אין אבלות, יום חול יש אבלות. תשובתנו, מוכרחים לומר ששבוע שחל בו תשעה באב זה לא מדין אבלות. לא, ממש לא. אלא שלא ישיח דעתו מן האבלות. נסביר. אבלות פרטית עלה באדם מתאבל, לא צריך לעורר אותו. אבילות ציבורית, שאפילו שזה בית חיינו, צריך להכין רקע, תסתית, בסיס. זה לא, אדם יכול לבוא לתשעה באב, והוא חושב על הקייקים, והוא שר ככה, אלי ציון, בעריה, קייקים בטבריה, וכדומה, יכול להיווצר מצב מהסוג הזה. לכן היו צריכים להכין רקע, ולכן לא קבעו מספר ימים קבוע, כדי שלא יהיה שבת באמצע, וזה הכוונה ברדבה. אם בשבת עצמה הוא אוכל, אז אין רצף. אם כל העניין שלא יסיח דעתו מן האבילות, ההגדרה היא להכין רקע, צריך שיהיה רצף. אבל אם בשבת נפקע הרצף, אז אין טעם לעשור שבוע מקודם. ולכן סובר הרדבה שאין שבוע מקודם. אם ככה, אז גם כן בחודש אדר, שבע ברכות, זה אחר כך. פה אנחנו רואים לא, עד פורים ואחר כך ולא יעבור, גם שם אותו יסוד. אז זה שמחה ציבורית. יכול לאדם לבוא עם ספרי שלג וכל מיני שטויות לפורים. כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה לפניו ולא לאחריו, כי זה דבר ציבורי, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה לפניו ולאחריו. זה היסוד הגדול ביותר להכין רקע, וזהו מה שאנחנו עכשיו עושים או עשינו, להכין רקע מה זה נקרא חודש אב. לפעמים יכול להיות שאנחנו לבד לא יודעים מה זה נקרא אב, שנפוליון כובש צרפת, מהפכה הצרפתית. והוא בא ורואה בבית כנסת אחד יהודים בוכים, הוא שואל, נפוליון מנצח ויהודים בוכים? אמרו לו, לא, לא בוכים עליך, בוכים על איזה בית בירושלים. הוא אומר, בית בירושלים? הבית נפל ואין לבית הזה ביטוח? אמרו, זה מדובר לפני 1700 שנה, שעוד לא היה ביטוחים בכלל בעולם. מתגלגל נפוליון מצחוק. פה יושבים אנשים ובוכים על בית טרנטה בירושלים? אחרי חצי שעה הוא חוזר ואומר, חשבתי עוד פעם, אם העם יושב ובוכה על בית ישן, סימן שהבית חי בפניהם. זה היסוד הגדול. כדי להבין, אנחנו כבר היום לא מבינים, כתוב שאדם יתאבל ויבכה בתיקון חצות, בכל אופן שבימים האלו על חורבן בית המקדש, ואם הוא לא יכול לבכות, אז לכל הפחות שיבכה על חורבן עצמו. אנחנו אפילו בירושלים יכולים לראות אנשים מזקנים, רבן ציון ידלר וכל אלו אנשים במאה שערים, עוד יכולים לראות, אבל מאוד מאוד קשה. אנחנו אבל בכל אופן נלמד מה זה נקרא תשעה באב, שאנחנו עוברים, ומה אנחנו יכולים לתקן. כתוב, איפה כתוב עצמות? אתם יודעים איפה כתוב עצמות? שצריך לעצום בזכריה ח'. והקריבוך הוא יהפוך לנו את צום הרביעי, חמישי, שביעי ועשרי, לשמחה ולססון האמת והשלום אהבו. צום הרביעי הכוונה, חודש הרביעי שזה תמוז, ניסן יר סיוון תמוז, בקיעת העיר ירושלים, צום החמישי תשעה באב, אב, צום השביעי זה לא יום כיפור, יום כיפור זה מהתורה, אלא צום גדליה, העם שנשאר בירושלים וחשבו שעוד אפשר להשאיר משהו שריד, והיה להם ראש ממשלה גדליה והרגו אותו, וצום העשירי זה עשרה בטבת. לא מחשיבים את תענית אסתר, כי תענית אסתר זה לא על החורבן. האמת והשלום אהבו, עוד מעט נסביר אם ירצה שמה זה הכוונה. בכל אופן, אז זהו הצומות שאנחנו מדברים. בית ראשון חרב בתשעה באב, בית שני חרב בתשעה באב, יש עוד הרבה דברים שקרו בתשעה באב, גירוש ספרד היה בתשעה באב, מלחמת העולם הראשונה התחילה בתשעה בחודש אב. זה לא חודש קל. בכל אופן, בואו נלמד מה שמתאים לנו בספרים שלנו. בית ראשון נחרב, מופיע במסכת יומא ט' עמוד ב', שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. ידוע, זה הבית ראשון. לעומת זאת בנדרים, פי א', עמוד א', כתוב, על מה עבדה הארץ, לא ידעו, אף אחד לא ידע, על עוזבם את תורתי. אמר ביהודה שלא ברכו בתורה תחילה. יש פה סתירה, לא? יש פה סתירה. ביום אתה אומר שלוש עבירות, פה אתה אומר, לא ידעו, אף אחד לא ידע, מה זה לא ידעו? ולא ידעו, אלא מה? בסוף הגיעו למסכמה שלא ברכו בתורה תחילה. הייתי צריך לדבר איתכם באופן כללי מה זה שלא ברכו בתורה, אבל בואו נניח שהכוונה היא שלא ברכו שהתורה לא הייתה חשובה כפי פירוש הר"ן. כי לשון הגמרא שלא ברכו בתורה תחילה, למה הם לא ברכו? מה הבעיה לברך? לברך זה דקה אחת, שיעור חזוני שתי דקות, מה הבעיה? אבל הר"ן אומר שהם, התורה לא הייתה חשובה ביניהם, התורה הייתה שלא לשמה, כיוון שהתורה הייתה שלא לשמה, אז לכן הם לא חשבו לברך. זה היה כמו איזה חומר לבגרות, יש לך מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, קצ'בוצ'ה ותלמוד. אז לא חשבו לברך, אז זה כל העניין. אז בקיצור, יש פה בעיה עם התורה. אבל כתוב שלוש עבירות, נצטרך לתרץ את הסתירה הזאת, שאילו היה תורה, אז לא היו מגיעים לשלוש עבירות. ככה היו נצטרך בדוחק. יש פה הרי סתירה, כן? אילו היה תורה, לא היו שלוש עבירות. אמנם כתוב בהרבה חז"ל עוד כל מיני דברים שהיה, אבל פה זה סתירה מוחלטת. כתוב בחז"ל הרבה מקומות, מסכת שבת, מה הייתה הסיבה שנחרב בית המקדש, שלא הוכיחו. כתוב עוד הרבה דברים, אני יודע, אבל פה זה יותר סתירה מוכחת. פה ב-U-M-T-T כתוב על שלוש עבירות, ובנדורים פ"א כתוב, לא ידעו, עד שקדוש ברוך הוא אמר, שלא ברכו בתורה תחילה. אז הכוונה, אילו הייתה תורה, לא היה העניין של שלוש עבירות. ובזה מתורת קושייה עצומה, הר"ן אומר שהתורה הייתה שלא לשמה, לכן הם לא ברכו. אבל כתוב שלעולם ילמד אדם שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה, אז כתוב מפורש שבתלמוד תורה זה בסדר. אז מה כל הבעיה? למדנו מכאן יסוד. תורה, מצוות תלמוד תורה, היא בסדר גם שלא לשמה. אין שום ספק. גם שלא לשמה, התורה בסדר. למה? בגלל שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. אבל אם אתה רוצה להשתמש בתורה בתור אנטיביוטיקה, ככה אני מגדיר את זה, אנטיביוטיקה כנגד שלוש עבירות, שם צריך להיות תורה לשמה. מצאנו את זה בעוד הרבה מקומות. אומרים בברכת התורה, ונהי אנחנו וצאצאינו וצאצאינו לומדי תורתך לשמה. למה שם אתה מזכיר לשמה בברכת התורה? הרי מצוות תלמוד תורה זה הרי גם שלא לשמה, שוב פעם אותו יסוד. אם אתה רוצה שזה יעזור גם לצאצאינו ולילדים שלנו, אתה צריך לשמה. ומעניין, בשלוש מקומות צריך לכוון על הילדים, כך אומר המשנה ברורה. בברכת התורה, באהבת עולם ובאהבה לציון. ובכל אופן, לא כתוב ואתה חונן אדם דעת שזה גם כן תורה. אז למה? פשוט. כי בשלוש מקומות הללו הם דברים של לשמה. ברכת התורה אמרתי לכם. השני אהבה לציון גם כן, כל הנוסח שם מדברים על אהבת ישראל, על אהבת תורה, על אהבת תורה לשמה. וקבוע דין גם כן באהבת עולם. גם שם מדברים על גדלות ואהבת תורה. שם צריך לכוון על הילדים, כי תורה לשמה היא זאת שתעזור לנו על הילדים. אבל ואתה חונן זה רגיל, לא כתוב, אפילו שלא לשמה. לכן שם אין שם את העניין של הילדים. מצאנו בעוד מקום את זה. אם בחוקותיי תלכו וישבתם על הארץ, לבטח. בחוקותיי תלכו שתהיו המילים בתורה. המילים בתורה זה ודאי תורה לשמה. המילים, אדם לא עמל על דבר שלא רוצה אותו. רוצה אדם בקו שלו. היות ואתה רוצה שהתורה תשמש לך בתור, ישבתם על הארץ לבטח, צריך תורה לשמה. מצאנו עוד מקום בתשובה. אנחנו מאחלים לך את שנה טובה ומתוקה. בראש השנה, מה זה מתוקה? שם אנחנו, מה זה מתוקה? מה מדובר שם? על דבש? מה מתוקה? על תפוח בדבש? מה זה מתוקה? מתוקה זה, וערב נשם אלוקנו את דברי תורתך. תורה זה נקרא מתוקה. כדי שאתה תחזור בתשובה, כדאי שתלמד תורה. זה מפתח לתשובה. שובה ישראל את השם אלוקיך, כי כשלת בעמך, קחו עמכם דברים. מה זה דברים? זה תורה. קחו עמכם דברים, זה תורה. אתה אומר בתפילת 18, השבינו אבינו לתורתך, קרבינו מכנו לעבודתך, ברוך אתה שמרצה בתשובה. אתה אומר על תשובה. מה אתה מזכיר תורה? תורה זה איך תמצא לתשובה. כיוון שאתה רוצה שהתורה תשמש אנטיביוטיקה לתשובה, צריך שיהיה מתוקה. מתוקה והרבנה זה ודאי לשמה. ויש עוד הרבה ראיות שמה שאני אומר לכם זהו נכון. ולכן אילו היה תורה לשמה, היה עוזר על שלוש עבירות זה לגבי הסתירה. וכמו צאצאינו וכמו שאמרנו לכם באהבה לציון. ולפי זה, אם אנחנו רוצים לתקן את חורבן בית ראשון, אז אנחנו כבר יש לנו את הדרך. תתחיל ללמוד תורה לשמה, ואולי זה יהיה הרמז שיבונה בית המקדוש, בימי רבי יומנו אומרים שלוש תפילות ביום, ותן חלקנו בתורתך ושם נעבודך בעירק ימים על המוכשנים קדמוניות. מאוד קשה הנושא הזה. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, שם יהיה עבודתך. אנחנו לא לומדים תורה, אמנם היה לשכת הגזית, אבל זה לא היה תלמוד תורה, זה לא היה בית מדרש. בוודאי שזה לא הכוונה ותן חלקנו בתורתך. אז מה הכוונה ותן חלקנו בתורתך בתור שיבנה בית המקדש? אז באמת יש כל מיני פירושים. אחד מהפירושים החזקים ביותר זה בבא בתרא, שעכשיו גמרנו סנדף היומי, בדף כ"א, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. שם כתוב שתורה זה האדם בא למעשה שני לירושלים ורואה את העבודה, ואז הוא מתלהב, ואז מקבל הרגשה של תורה. אז אם כן, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותרקנו בתורתך. אבל זה לא תירוץ מספיק. למה? כי שם כתוב בתוספות שהוא רואה את העבודה בירושלים והוא מתלהב. אז היה צריך לומר ככה: שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ושם נעבודך בעירה כימי עולם, ואחרי זה בתורתך. כי אתה אומר שהתורה מתקדמת אצלו על ידי שהוא רואה את העבודה. לכן אנחנו מחפשים פירוש אחר. הייתי אומר לכם פירוש מאוד מעניין. שלמה המלך בנה את בית המקדש במלכים א' ח', שואל את עצמו, האומנם? האם אני עושה דבר חכם? אני חכם מכל האדם. הקדוש ברוך הוא שהוא מלא כל העולם כבודו, הוא צריך בית? מתרץ שלמה המלך, כן, שלאנשים יהיה איפה להתפלל. אם יהיה רעב, אין גשם, מלחמה, הגוי בא לבקר בבית הזה. ככה הוא מעריך. שואל הרד"ק, רבי דוד קמחי, מפרשי התנ"ך. התשובה לא נעה לשאלה. השאלה הייתה שהקדוש ברוך הוא ובית זה תרתי דסתרי, זה לא מתאים. אז מה אתה עונה תשובה שהאנשים יהיה להם איפה להתפלל? אם האלוקים לא צריך בית, גם אנשים יכולים להתפלל בכל מקום. מתרץ הרד"ק, הבית יהיה מסייע לעבודת השם. מה הכוונה? הבית יהיה מסייע לעבודת השם. איך? ופשוט. בא כהנים לבית המקדש בעלייה לרגל להקריב קורבנות. הוא כהן. לוי בא לשורר. מה עושה שם הישראלים? אז אם יש לו קורבן להביא, בסדר. אבל אחד שאין לו קורבן, אז בשביל מה הוא בא? נשים מה עושות שם? הם באים להסתייע. הם גרים במצפה רמון, בחיפה, בקפריסין, בלונדון. שם היהדות קצת חלשה. הם באים לירושלים, רואים 10 ניסים שקרו, עומדים צפופים, משתחווים רווחים, רואים בית השאיבה, רואים לחם הבנים חם כביום מלוקחו. זה נותן להם עידוד וסייעת דשמיה. ועשו למקדש, ושכנתי בתוכם. מה זה בתוכם? איפה בתוכם? במצפה רמון, בחיפה, בקפריסין, בלונדון. אדם ממלא את הבטריות, הנשמה שלו, בא חזרה הביתה, והוא מלא. אבל אחרי כמה חודשים מתרוקן הבטריה, בוא עוד פעם לירושלים 3 פעמים בשנה. זאת אומרת שהבית יהיה מסייע לעבודת השם. וכשאין לנו בית המקדש, מה הפסדנו? בואו נדבר בצורה פשוטה, בלי כל הדברים שאנחנו יודעים מסביב, אבל בואו נדבר בצורה פשוטה. כהנים הפסידו קורבנות, הלוויים משעורים, מה הפסידו הישראלים? הפסידו את המסייע, אין להם איפה לנסוע. תורה זה מסייע חדש. זה תחליף. ולכן זה תחליף, אז זה הכוונה שתורה יוצרת תחליף. שיבונה בית המקדש במהרה בימינו, הוא בינתיים שלא נבנה בית המקדש, תן חלקנו בתורתך. זה יהיה מתור מסייע, שזה יהיה תיקון, וזה יהיה מסייע לעבודת השם. באמת בגמרא במנחות, סוף מנחות כתוב, זאת התורה לעולה לשלמים, שמי שלומד תורת הקורבנות, אז הוא כאילו יקריב. אז אם כן, הפשוט בתורתך הוא פשוט. שיבונה בית המקדש במהרה בימינו, ובינתיים אתה אוסר את תורת השלמים ותורת הקורבנות. אבל אני רציתי להרוויח שלא דווקא תורת הקורבנות, עם כל תורה. ומלי הפשט ככה, שיבונה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורה, תראה בכל תורה, בכל מה שאתה לומד, זה תחליף לבניין בית המקדש, כי אין מסייע לעבודת השם. ככה אנחנו רוצים לבאר את הבתי רוסכו. אבל, לפי מה שלמדנו עכשיו, שחורבן בבית ראשון היה בעקבות שלוש עבירות, ושלוש עבירות בעקבות שלא ברכו בתורה תחילה, ולפי הרן שלמדו תורה שלא לשמה, זאת אומרת שהתורה, ביטול התורה או אי החשבת התורה יצרה את השלוש עבירות, ממילא אנחנו רוצים לתקן את הבניין בית המקדש, וזה הפשט כל המתאבל על ירושלים, זוכר ורואה בשמחתה, מה פרוש מתאבל? שהוא יודע מה הסיבה, והוא מנסה לתקן, אז זוכר ורואה, אז הוא ממילא, הוא כבר עכשיו מתקן. ממילא הכוונה היא הרבה יותר פשוט. שיבונה בסמר זה במהרה ביומנו, ומה היה הסיבה? שלא ברכו בתורה תחילה, אז תן חלקנו בתורתך, כל כך פשוט. ותן חלקנו בתורתך, ואז ממילא ושם נבותך. זה הפירוש הכי יפה בעולם שאני יכול להסביר לך, שיקרב אותנו, שיסביר לנו מה זה אבילות. הוא ניקנו. במסכת יום על המתחת. רצה לתרום שתי דלתות לבית המקדש. והוא הלך ו... בקנה שתי דלתות, מנחושת כמדומני, ובדרך בא והיה שערה, והאונייה חשבה להישבר, וכמו אצל יונה, זרקו דלת אחד לים, כדי להקל על מסע האונייה, ועדיין לא נוח היה מזה פה. ואז רצו לזרוק את הדלת השנייה, ואז ניקנור קשר את עצמו לדלת השנייה, אמר, זה לא, זה לא. אתם רוצים, תזרקו אותי ביחד. ואז נח היה מזה פה. אם אדם עושר נפש, אז הקדוש ברוך הוא שומע, כדי קצת בחיים, בכל הדברים, אם אדם מחנך את הילדים שלו, ואיכשהו, אז זה ממשיך איכשהו, אבל אם הוא מוסר נפש, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. זה בהרבה דברים אנחנו רואים את זה. והיה מצטער על חברתה. למה היה מצטער? למה זרק? תלך עוד פעם ותעשה התרמה ותתרום, דלת שנייה, מה כל הבעיה? זה לא היה כספו, זה היה בטח הוא עשה התרמה, אז יהיה עוד פעם התרמה. למה לא קשרתי את עצמי לדלת הראשונה? ואכן, כשהוא בא לאקו, זה היה הדרך לירושלים, דרך אקו, אני יודע משום מה, מצאו את הדלת מתחת לספינה בלפי איזה שיטה, זה השיטה. שני שערים היו לעם ישראל ביהדות, שער עבודה ושער התורה. עם ישראל חטאו בשער העבודה, וזלזלו בנבואה של ירמיהו, יחזקאל וישעיהו, לקחו להם את שער העבודה. מה התפקיד שלנו? לקשור את עצמנו חזק לשער התורה, ואז ממילא נקבל ביחזרה את שער העבודה כדוגמה של ניקנור. וזה יהיה התיקון, וזה יהיה המסייע בלי בית, וזה יהיה הכוונה שיבונה בסמיקדוש במהרה ביומנו, ותן חלקנו בתורתך, תן לנו חלקים בתורה, כדי שלא רק מצד הזה שתורה יוצרת תחליף לבית המקדש, אלא זה יהיה הסיבה שאנחנו נתקן וממילא יחזור לנו בית המקדש. ככה אנחנו מבארים את העניין של ותן חלקנו בתורתך, ואת הסתירה, ואת העניין הזה של האנטיביוטיקה שהסברתי לכם, שזה יסוד מאוד מאוד חשוב. אבל אנחנו הרי יודעים שאנחנו מדברים על בית שני. ככה אנחנו רואים. גם אנחנו רואים את זה ב-17 בתמוז. 17 בתמוז בתנך מופיע בכלל ב... שכחתי לכם שכל התאריכים, צעד שכל התאריכים של הצומות, לא מופיעים בכלל בזמן שאנחנו עושים. 17 בתמוז כתוב התאריך של בקיעת העיר ט' בתמוז, אנחנו עושים י' ז'. רגילים לומר, כי בית שני נחרב י' ז', בית ראשון בט'. 9 באב לא מופיע בכלל, בשום מקום לא מופיע ט'. ירמיהו נון ב' ומלאכים ב' כ"ה, או מופיע בז' או מופיע בי'. למה? כי בז' נכנסו הגויים ל... מקדש, חילו אותו ושרפו את הבית ביוט שזרקו את הלפיד בטט אחרי הצהריים. ולכן הוא מוזכר טט. אתם יודעים איפה מוזכר טט? בשעה המרגלים חזרו עם ישראל ברכו באותו לילה, אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אעשה בחייה על דורות, זה היה בתת. צום גדליה גם לא בתאריך המדויק, הוא נהרג בראש שנה, ואנחנו עושים את זה בגימל. עשרה בטבת זה בכלל נושא שהיינו צריכים בפני עצמו לדון בו, כי עשרה בטבת היה בכלל שלוש שנים לפני המצור, במצור, לפני החורבן, ואז היינו צריכים לברר, גם כן, כתוב בלשון, צום הרביעי, חמישי, שביעי, עשירי, כאילו שהעשירי זה הסוף, ההפך זה עשירי זה ההתחלה. אבל נא לעיין מי שרוצה במציאה, בראש השנה י"ח עמוד ב', מחלוקת בין רשב"י לרבי עקיבא, שרשב"י אומר, שאף פי שרבי עקיבא אומר שעשרה בטבת זה הצום של עשרה בטבת, אני אומר שזה בהי בטבת שבו הגיעה השמועה לירושלים. זה בפני עצמו, אני רק מציע לכם שיעורי בית אם תרצו. בכל אופן, אנחנו יודעים שב-17 בתמוז אנחנו עושים על בית שני. שואל החינוך, וכולם שואלים, אבל זה דברי קבלה, בית ראשון זה דברי קבלה. בית שני זה מדרבנן, אז למה שלא נעשה זכר לבית ראשון זה יותר חשוב? אומר החינוך, כמדומני במצווה ראי, שאני פה את הספרים לידי, אומר לך, תדע לך, שהצום מופיע בתנך בתור צום חודשי ולא יומי. וצום חודשי זה צום הרביעי. מצד דברי קבלה, כל חודש תמוז, יום אחד לצום זה בסדר. לכן גם ט' בתמוז וגם י' ז' בתמוז, אותו דבר דברי קבלה. הרבנים באו ותקנו בי"ז בגלל חורבן בית שני. יש אומרים שיש שם גם כן את שנשברו הלוחות, שזה גם היה ב-17 בתמוז. בכל אופן, אנחנו יודעים שאנחנו עושים את תשעה באב, או בכלל את כל הדברים, זה אנחנו מזכירים את בית שני. אז בואו נראה מה היה בבית שני, ומה עלינו לתקן, הרי זה כל המטרה של השידור היום. וזה בכלל כל המטרה של כל המתאבל על ירושלים. ובכן, יומה ת' עמוד ב', בית שני, היה גמילות חסדים, היה תלמוד תורה והיה שנאת חינם. קטונתי, קטונתי, קטונתי מלהבין. איך יכול להיות גמילות חסדים ושנאת חינם? אולי תסבירו לי בבקשה, אדם שעושה גמילות חסדים והוא שונא אותה, אז בשביל מה הוא עושה גמילות חסדים? למי לערבים הוא נותן הלוואה? לא נראה לי. איך גמילות חסדים ושנאת חינם? אז אומרים, תראה, זה לא היה גמילות חסדים רצינית, אבל זה לא מגיע לשנאת חינם. אז איך גמילות חסדים מגיע לשנאת חינם? איך זה בכלל יכול להיות הפירוש הזה? אז אני אומר לכם, כתוב בתורה, בוא נראה, לא תשנא את אחיך בלבביך. נו, אז מה אתה עושה איתו? תרקוד איתו? לא. הוכח, תוכיח את עמיתך. כתוב מפורש, הסיפטום היסוד של אהבת ישראל והסיפטום של שנאת ישראל נלמד בתוכך. אם אתה לא אכפת לך מהשני, ואתה יודע שהוא הולך לכם לשתות מים, אומר לו המדריך, פה זה מים מורעלים, זה סימן שאתה אוהב אותו. אם הרופא אומר לו, תקח דיאטה אל תאכל, הרופא לא שונא אותו, זה אהבת ישראל. אם אתה לא אכפת לך מהשני, שישבור את הראש. אם הוא רוצה לקנות בית בחצי מחיר, ואתה יודע ששם אין לבית זה לא טופס ארבע ולא שום דבר, אתה לא נותן לו, בטח שלא הלוואה, ואתה גם לא מאפשר לו לקנות אם זה אח שלך. אם זה לא אח שלך שיקנה, שישבור את הראש לבד. ובכן, שנאת חינם הכוונה שלא הוכיחו. זה יסוד גדול מאוד ביותר, שנקרא תוכיך. ופה אנחנו כבר יש לנו הרבה מה להגיד ומה לומר, וזה העניין שלא הוכיחו, וזה היסוד. עכשיו, האמת שזה כתוב גם כן באמת בגמרא, אבל זה כתוב על בית ראשון, אבל אני אביא לכם את הגמרא. קוף יוטט עמוד ב' במסכת שבת, באמצע העמוד. אמר רב שמעון בר אבא, אמר רבי חנין, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה, שנאמר, היו שרי הקהלים לא מצאו מראה, מעיל זה ראשו של זה, בצד זנבו של זה, אף ישראל שבאותו דור כבשו פניהם בקרקע ולא הוכיחו זה את זה. מה דעתכם? פה אני לא הבאתי את זה רק בשביל העניין של תוכחה, אלא גם את ההגדרה. ראשו של זה לעומת זנבו של זה. אתה אומר לבן אדם, או אתה אומר לגברת, נשמור על כיסוי ראש וכדומה, ואז היא אומרת, כבוד הרב, אל תיכנס לפרטים. יחסית לרחוב אנחנו זהב. ואז אני אשאל אותה, ואם יש לך בבית הפטים יש, ויש וילונות יש, ויש חשמלים יש, למה את צריכה את זה? יחסית לפח זבל, הבית שלך יפה גם בלי טפטים. לא, מה פתאום? זאת אומרת, כשאנחנו מדברים יחסית, זה הבעיה. ראשו של זה, לעומת זנבו של זה. מבינים את ההגדרה? ראשו של זה, לעומת זנבו של זה. הראש שלי לעומת הזנב של השני. זה נקרא בן אדם. אנחנו כלפי החילוניות, אנחנו יכולים לומר שאנחנו נקראים בן אדם, זה חוכמה? זה לא חוכמה, הם בכלל לא מדפקדים בנושא הזה, אז זה לא יכול להיות דבר כזה. זאת הבעיה בתוכך, זה אמנם אני אגיד את האמת, כתוב על בית ראשון, הפסוק הרי על בית ראשון, אבל אני משתמש בזה על בית שני, היה חוסר תוכך. ועל תוכך יש כללים איך להוכיח ומה אנחנו נוסעים באוטובוס ורואים כל מיני דברים, אנחנו רואים עיתונים, אנחנו רואים דברים, יושבת איתנו בשכונה חרדית, מזכירה בקופת חולים, בדואר בפריצות, ואתה לא אומר יושבת באושרד או ברמי לוי, קופאית עם כפתורים פתוחים, ואתה, אדוני, אנחנו הרי, אנחנו בלבטים פה, לא? זה לא מדובר על האנשים שבאים לקנות. כשהרחוב החילוני בא לקנות בחנויות שהם לא צריכים לקנות פה, כי אין להם בכלל ילדים, יש להם ילד וכלב. ואנחנו מדברים עכשיו על חנויות שרוצים שיהיה לנו ברכה, אז הם באים לקנות, טוב, אבל למה הם באים בפריצות? אז מה אני יכול לעשות? אי אפשר לומר שום דבר. אבל הקופאית? שהיא תפתח כפתור? מה פתאום? אנחנו אומרים? זה לא מעניין אותנו. זה בדיוק הבעיה. לא מעניין אותנו, אנחנו לא מוכיחים. אף אחד אומר, מי אני? מה, יש פה רבנות. פנחס בן אלעזר היה לו כתוב יוד קטנה. כי היה יהודי קטן, מה פתאום הוא עושה קנאות? יש משה רבנו, יש אבא שלו אלעזר, היה יהוד קטן. אני לא מדבר עכשיו קנאות ללכת לשרוף את הפחי זבל, אבל יש כל מיני דברים שאפשר לומר. תלפן למכבי, פה שכונה חרדית, בשימה המזכירה שבת כמו בפריצות, תלפן לדואר, משימה צריכה לבוא פה מזכירה בדואר שבת פריצות, מה יש? זה שכונה דתית, חרדית, משימה סופרסל בתור השכונה, צריכים לכפתור פתוח, מה יש? זה סימן שאנחנו לא מעניין אותנו. זה בדיוק הבעיה. תוכיך, אבל בתוכיך יש כלל. הוכח, תוכיח את עמיתך. כתוב בפרשת שבוע, קראנו בדברים. משה רבינו מוכיח את עם ישראל, אומר להם לבן, תופל, חצרות ודיזהב. אומר רש"י, זה כל המקומות האלו, זה מקומות שעם ישראל עשו בעיות. דיזהב זה העגל, חצרות זה קורח, ולבן זה במן שהם כתרו על המן. אמר להם את זה בדרך רמז, אני לא מבין איזה רמז, אתה מסתכל אחר כך בפרשיות, כתוב הכל, הוא אומר, ותרגנו בעוליכם, משה רבינו מכה מכל הכיוונים, אז איזה רמז? בתוכך יש כלל, לא אל תוכח לץ, פן ישנאך, הוכח לחכם ויהבך, אל תבוא ולהגיד לרשע, אתה חמור וכדומה. אלא תשמע, אתה הסתובבת עכשיו בקניון, הלכת לים מעורב. אלא תראו, כמדומני שהלכת לים. הוא אומר, לא, זה לא אני, אתה טעית. סליחה. תן לו אפשרות לברוח. אל תוכח לץ, אל תגיד לו, שמע, אתה לא בן אדם, אתה לא בסדר. הוכח לחכם. תאמר לו, אדם חכם כמוך, לא מתאים שיסתובב שם בקניון. הוכח. תביא הוכחה, הוא יכול להתחמק. הוא יודע שאתה ראית אותו, כשהרי הוא יודע, אבל לך הוא מתחמק, הוא אומר, שמה, זה לא אני הייתי, זהו. אל תוכח לץ, אל תגיד אותה לץ. הוכח לחכם, תגיד לו, לא מתאים לך. זהו היסוד שנקרא תוכחה. במשה רבינו, רצה לראות כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. ומשה רבינו רצה לדעת, אם הם מוכנים לך לשמוע תוכחה, אולי הם לא מוכנים? על זה אומר משה רבינו בדרך רמז, תן לו יותר אפשרות לברוח, די זהב זה יהיה לנו, אני יודע, יהיה לנו יהלומים מזהב, חצרות, הלכנו בחצר, כל מיני תרוצים כאלו. אל תוכח לץ, אל תגיד לו אתה לץ, הוכח לחכם, אתה חכם כמוך, לא מתאים. הוכח, תוכיח את עמיתך, אפילו 100 פעמים, אם אתה רואה שהוא כבר עמיתך, אז תיתן לו על הראש. זהו יסוד שנקרא תוכיחה, וזהו היסוד של משה רבינו, וזה נקרא הוכח, תוכיח, וזהו החיוב שלנו, חיוב. זה לא קנאות של פנחס, שם זה קנאות שהוא בא להרוג, והוא בא לקלקל, ובא לשבור, ובא להרוס. פה מדובר תוכיחה. ואם אנחנו רוצים לתקן את חורבן בית שני, הנה הדרך. הנה הדרך, וזוהי שנאת חינם. אהבת ישראל זה לא לרקוד איתם, ושנאת ישראל זה לא להתייחס. אהבת ישראל זה להוכיח, הפוך ממה שהרחוב חושב. אהבת ישראל, ואם אתם פה ברדיו כל חי עושים את העבודה הזאת, אז אתם באמת עושים את העבודה הזאת. אתם עושים מצווה של אהבת ישראל. אבל לא אהבת ישראל, תראה איזה יופי, ואתה נחמד פה שמה, אלא אדרבה להוכיח, זוהי התפקיד שלנו, וזה נקרא כל המתאבל על ירושלים. זה היסוד הגדול ביותר שכל המתאבל על ירושלים. זה בדיוק הנקודה. ואל תאפשר לאף אחד לעשות מה שאתה רוצה. אם הרפחים רוצה ללכת לכותל, הכותל המערבי, אתה צריך למחות. כמה שאתה יכול, אדם עולה להר הבית, אתה צריך למחות. יש כל מיני דברים. אני אספר להם עכשיו מה בשמה למחות. אני יודע, כל אחד יודע בדיוק. לב יודע צרת נפשו. זה נקרא אהבת ישראל. זה נקרא תורך. זה נקרא בניין הבית. וזה נקרא כל המתאבל על ירושלים. ועכשיו אני מבין את הפסוק שמופיע בזכריה. הפוך לנו את צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי וצום העשירי לססון ולשמחה, אמת והשלום אהבו. אמת זה תורה, אמת קנה, שלום זה שנאת חינם, אמת ושלום אהבו. תתקנו אמת, תתקנו שלום, ואז יוכל לחזור חזרה בניין בית המקדש. אמת זה תורה. השם קנני ראשית דרכו, והחורבן היה על בית ראשון, אמת על תורה. ושלום, שנאת חינם, זה בדיוק היסוד. ועכשיו אני מתחיל להבין את הסיפור של קמצא ובר קמצא. שם יש בגמרא סיפור שאחד עשה מסיבה, ואמר לך תביא את קמצא, השליח לא שמע טוב, או שהוא כן שמע טוב, הוא לא ידע מה החשיבות, הוא בא ודופק בבית, קמצא אומר, בא הבן שלו, בבר קמצא זה הבן שלו, לפי המרשה, הוא אומר, אבא לא בבית, אבא נסע לחוץ לארץ. אז הוא אומר, יש מסיבה, רציתי להזמין אותו, מה אני אבוא במקומו? השליח לא ידע אם יש הבדל, והוא בא, בסדר, תבוא, בסדר. ואז אבא לבית רואה אותו שם, והוא מתרגז כפי שמופיע במסכת גיטין. והוא רצה לזרוק אותו, והוא מתחנן לו, יפה, אני באתי, אשתי, התלבשנו פה שמה, לא תלך, והוא רוצה לקנות, זה היה בנפשו להישאר במסיבה. בקיצר, עכשיו לו בושה, זרק אותו מהבית. ושם אומרים שנאת חינם. עכשיו, מי אמר שזה היה שנאת חינם? אולי היה להם איזה משהו בקניית דירה או משהו כזה, או שהוא מפריע לו בבית. מי אמר שהיה שנאת חינם? עדיין לא ראיתי שם שנאת חינם. נכון שיש כאלה שאומרים שכל דבר של עולם הזה זה שנאת חינם, זה שטויות. אבל לי יש פירוש יותר טוב. ישבו הרבנים ולא אמרו. זה מה שאמר שם בר קמצא הזה. ישבו פה הרבנים ולא אמרו, או, זה כבר לא טוב. ישבו הרבנים ולא אמרו, זה בדיוק מה שלימדתי אתכם, וזה בדיוק מה שמתקנים, וזה נקרא הבעיה של חוסר תוכך. רבותיי, הדברים האלו אפשר להרחיב בזה הרבה יותר, אבל אני יצאתי ידי חובה בדברים האלו, ועכשיו אני רוצה למה שהבטחתי לכם, איך תשעה באב נקרא מועד. זה פלא פלאים. לא אומרים תרנון. למה? זה מועד. משהו לא בסדר פה. ובכן, אנחנו צריכים להבין, יש בגמרא במסכת מכות. כבדה לדמות בית. יש שם במסרת מכות גמרא מאוד מעניינת, כדאי לקרוא אותה. כבדה לדמות בית. זה גמרא שאפשר לקרוא את זה גם כן בתשעה באב, כי בתשעה באב אסור ללמוד, אבל זה אפשר. שם יש בגמרא דבר כזה. מה יעשה? קודם כבדה לדמות א'. אומרת הגמרא, רבן גמליאל, רב לזר בן עזריה, רב ישוע ורבי עקיבא מלכים בדרך, ושמעו כל המונה של רומי מפלטה ברחוק של 120 מיל. שמעו כדורגל, כדורגל אולימפיאדה. והתחילו בוכים ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, למה אתה משחק? אמר להם, ולמה אתם בוכים? אמרו לו, עלינו קושים שמשתרבים לעצבים ומקטרים לעבודת קורבים ויושבים בטח והשקט, רשע וטוב לו, עושים חיים מטיילים, נוסעים בתשעה באב, או אפילו ביום כיפור למוזמביק או לטורקיה, זה ייתכן דבר כזה? באנו בית אדום רגלי אלוקנו שרוב האש ולא נפקה? אמר להם, לכך אני מצחק. לא אף על פי כן, אלא כך אני מצחק. ומה לעובדי רצונו? קרא לו עושה רצונו לאחת כמה וכמה. רשע וטוב לו. אם אני רואה אנשים שהם לא דתיים, שהם, יש להם בתים יפים ובית יפה וכלא ובריכה, והוא לא מתפלל. אז אני שואל, איך אני יכול לחנך את הבן שלי? אל תהיה בלחץ. הם עושים דברים טובים? כן. הם לא מאמינים בעולם הבא? כן. הם עושים עולם הזה? כך עולם הזה. ההפך. רבי עקיבא מזה שורה שיש להם חיים טובים, הוא מוכיח שיש שכר בעולם הזה. בעולם הבא. אם אתה רואה שאנשים שעוברי רצונו, עושים חיים טובים, יש להם בית ווילה וקוטג' ויש להם כלא ויש להם בריכה, סימן שיש שכר, רק הם לא מאמינים בעולם הבא, כך עולם הזה, סטל בית, סטל גימל, סטל דלד, סטל ה. כך לא עושה רצונו על אחת כמה וכמה. אז עושה רצונו, ודאי על אחת כמה וכמה, רק אנחנו לא רוצים, זה לא שווה לנו כל הדברים האלו, דוריטוס וצ'יטוס ונשנושים וגלידאים בצל ומרשמלו וגרנולה ופסק זמן וטפוצ'יז וגבינה טיזים, זה לא. שוב פעם אחת היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים, קראו בגדיהם על החורבן. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. ראו שועל. מעניין שבבית ראשון, גם בסוטה סמכתת, שם כתוב שרצו חכמים להתפלל, להשכיח את היצר רע של עבודה זרה, אז שם התפללו ויצא אריה, פה כתוב שועל. זה מתאים בדיוק למה שאני למד. כי שלוש עבירות זה דברים חמורים, אריה זה חיה הכי חמורה. ופה זה שועל, שועל זה כזה ערמומי, זה שנאת חינם, לא מרגישים. התחילו הם בוכים ורבי עקיבא מצחק, אמרו לו מפני מה אתה מצחק, אמר להם ומפני מה אתם בוכים? אמרו לו מקום שכתוב פה בזר הקרב יומת, עכשיו שואלים הלכו בו? מה אתה מדבר? איך יכול להיות? יש קדושה שם, קל וחומר שאנשים לא בסדר שעולים אל הר הבית ולא נבכה? אמר להם לכך אני מצחק, דכתיב. והיד אל עדים נמנים את אוריה הכהן וזכריה בן יברחיו, אני מעיד שני עדים על החורבן. מה העניין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון, זכריה במקדש שני, אלא תלה כתוב נבואה של זכריה בנבואה של אוריה. באוריה כתוב לכן בגללכם ציון שדה תחרש, בזכריה נאמר עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי אומר שלא התקיימה נבואתו של זכריה. לא הייתי מאמין. למה לא היית מאמין? ברחובות ירושלים? בגן ספרה? בכיכר העיר? מה פתאום? עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת, שזה אמור להקיבה נחמתן, להקיבה נחמתן, וכבר היום אנחנו רואים, ברוך השם, בתי ספר חילונים, יושבים שם אנשים חרדים. אדיסון, אבי אבות המחלוקת, אבי אבות חילולי השבת, סאטמר. בית ספר למל, סדיגורה. בספר דורש ציון, סלונים, רנה קסן, בית יעקב, ברוך השם כבר רואים שאין להם ילדים, זה ברוך השם. בכל אופן, אבל רבי עקיבא צוחק. רבי עקיבא צוחק. מה נגיד פה? שרבי עקיבא, כמו מה שאמרנו מקודם, הוא מסתכל על העתיד. הם בוכים, כי הם רואים עכשיו את כל המונה של רומי, הם רואים את הקושים שעושים צחוק רשע וטוב לו, ורבי עקיבא צוחק, אולי זה אותו גדר, גם פה, אבל לא, הרבה יותר פשוט. תראו, אנחנו מתחילים לצום או להתאבל מ-17 בתמוז, לא מתחתנים, לאשכנזים בטח, ולספרדים אולי יש גם כל מיני דינים, אבל אולי בחתונה מותר, בכל אופן, ראש חודש אב כבר כמעט שלא קונים דברים חדשים, שבוע שחלבו תשעה ואב, לא מסתפרים, לא מתרחצים, ותשעה באב בבוקר לא אוכלים שני תבשילים ויושבים על הרצפה ומתאבלים, וכמו שאומרים מתקדם 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 מהבילות. תשעה באב כבר יש שיטות רבות, שבשבת תשעה באב בבוקר לא מניחים תפילין, שזה כמו אבלים שלא מניח תפילין ביום הראשון וכדומה. ופתאום, תשעה באב אחרי הצהריים, פתאום יש לך נחמו, ופתאום אנשים יושבים על הספסל, ופתאום אנשים מניחים תפילין, ופתאום אומרים את כל התפילות שלא אמרו בבוקר, והדברים פלא. משום שעיקר החורבן היה בתשעה באב אחרי הצהריים, הלפיד נזרק אחרי הצהריים. ובעיקרו הוא היה נשרף ביוד. אז איך יכול להיות שכשמתקדם הנושא הזה שאנחנו הכנו, פתאום הדבר משתנה? היי, תוכן הדבר כזה? תשובתנו. הצייר, המלך אמר, אני רוצה שיציירו לי ציור אותנטי את הנוף מההר, מהבית שלי, אבל שיהיה אותנטי כל ענן וכל עץ, כל גבעה וכל כדומה. בסדר. לקח צייר טוב, אמר לו, שמע, אתה 30 יום, נשאר פה על הגבעה, לא יורד למטה, כל יום אתה מתעסק עם הציור, יהיה לך פה עוזר שיעזור לך מה שאתה צריך, לורד עם צבעים ואפילו אוכל. והצייר מצייר, ואחרי 30 יום, הצייר מוקסם מהציור, ושם את זה על כלונצאות, ועושה לראות, הוא מסתכל על הנוף, מסתכל על הציור, ועושה לראות אם הציור הוא יפה וכדומה, וכדי להעביר את זה למלך, לקבל את המתנה. שם את זה על הכלונצאות, מתחיל להסתכל, אבל להיות הוא קרוב יותר מדי לציור, הוא לא יכול להבחין, ואז הוא חייב ללכת צעד אחד אחורה. והוא עושה צעד אחד אחורה, וככל שהוא צועד אחורה, הציור נהיה יותר יפה ויותר אותנטי, והוא מסתכל על הנוף ומסתכל על הציור, והוא מאושר. אבל הוא לא שם לב מרוב השיקרות שלו, שמאחורה יש איזה מדרון, ועוד מעט הוא ייפול, ואז לא ציור ולא שום דבר. העוזר למטה מבחין בנושא הזה, והוא צועק לו, הוא לא שומע. הוא מרים את הווליום, הוא לא שומע, הוא שיקור מהציור, מסתכל על הציור, מסתכל על הנוף, ועוד שתיים, שלושה פסיעות, הוא גמור, ואז מה שווה הציור, אם אין לך את הצייר? מה עושה העוזר למטה? לוקח אבן גדולה, ופיף, מעיף על הציור, סובר את הציור, והוא מתעורר, מה עשית לי? אומר, תסתכל אחורה. הוא מסתכל נחרד. איזה נס. עוד צעד אחד, שתיים, הייתי למטה, מה שווה כל הציור. זהו היסוד הגדול ביותר. בית המקדש יפה, נוף מסורת כל הארץ. ציור יפה. אבל אין לנו עם. ישעיהו צועק. ירמיהו צועק. יחזקאל צועק. אין לנו עם. רבותיי, אין לנו עם. מה שווה מקדש בליעם? להבדיל, שנו מדינה יפה, מדינת אימפריה, קופת חולים בחינם כמעט, חינוך בחינם, יש מים, יש ברז, יש צבא, אין לנו עם. אין לנו עם. והעוזר למטה, ואז הקדוש ברוך הוא אמר, זהו, אין עיצה, אני לא יכול להעיר טעם. ולכן מזמור לעשה ואלוקים באו גויים בנחלתך ואלוקים שבר את בית המקדש. מזמור לעשה, שואל הגמרא. מזמור? קינה לאסף. מה זה מזמור לאסף? קינה לאסף. מה זה מזמור לאסף? אלא, אומר לך ילקוט שמעוני, תף תף מם גימל, בתהילים, מזמור לעשה ואלוקים באו גויים בנחלתך. בית המקדש נבנה בשירים, מזמור שיר חנוכת הבית, ונחרב בשירים. שנאמר מזמור לעשה, אי תוכן, אדוני היקר, לפעמים שבירתו זהו תיקונו. לפעמים שבירתו זהו תיקונו, זהו תיקונו, שבירתו זהו תיקונו. מזמור לעשה. אין עם, מה שווה בית המקדש? מה שווה? שבר אלוקים את בית המקדש, וזה רבי עקיבא צחק, אמר, עכשיו אני מאמין שעוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד עכשיו לא הייתי מאמין. אין עם. מי שברחובות? מי שבכל הפריצות? מי שבגן ספרה? מי שבכיכר ציון? אפשר בכלל להסתובב שמה? איזה פריצות? אפשר להסתובב באלנבי? אבל עכשיו שאני רואה שנחרב ירושלים והתקיימה הנבואה ונחרב הציור, פתאום העם התעורר, בוקר טוב אליהו, עכשיו נזכרת? מזמור לעשה ואלוקים ברוך הוא מנחלתך, תודה רבה שנזכרת. ואז רבי עקיבא צוחק ואומר, עכשיו אני מאמין, לא שישבו זקנים בבית כנסת, לא שישבו בכולל, ברחובות ירושלים, כי גם הרחוב יהיה בן אדם. זהו היסוד הגדול, וזה אומר ילקוט שמעוני, תמ"ג. בית המקדש נחרב בשירים, נבנה בשירים ונחרב בשירים, וזהו היסוד הגדול, ולכן זה נקרא מועד. בית המקדש, תשעה באב נקרא מועד, ולכן זה אחרי הצהריים בתשעה באב. כל הזמן אנחנו מכינים רקע, מכינים, 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 מכינים רקע, מ-17 בתמוז, מכינים רקע בשבוע שחל בו תשעה באב, ראש חודש עמי שנכנס אב, ערב תשעה באב, כיוון שנחרב בית המקדש, עכשיו העם יתעורר, ועכשיו אפשר לשבת, נחמו נחמו עמי. זהו היסוד הגדול ביותר את העניין הזה. אותי, דיברנו דברים טובים מאוד, ואנחנו נסיים. בית המקדש נקרא משכן, משכן כתוב ברש"י פקודי, שנתמשכן על אבנותיהם של ישראל. לקחו את זה בתור משכון. שואלים כולם, הקדוש ברוך הוא כתב בתורתו, לא יחבול ריחיים ונפש ורכב כי נפש הוא חובל. אתה לוקח משכון ממישהו, אל תיקח ממנו את כלי העבודה שלו. נהג מונית, אל תיקח את המונית שלו. למה? הוא צריך לעבוד כדי לשלם את החוב. ספר, אל תיקח את צורכי המספרה שלו. לא יחבול ריחיים ורכב כי נפש הוא חובל. זה כל החיים שלו, מה אתה רוצה? אל תיקח, שהוא יהיה לו במה לשלם. איך אלוקים לקח ממנו את בית המקדש בתור משכן, ואומר, זה נתמשכן על אבנותיהם של ישראל, אך זה לא ככה. אז איך הוא עשה את זה? תשובתנו, אומר האלוקים, אילו הייתי רואה, שזה באמת נקרא אצלכם, משכן, חיי נפש, בית חיינו, הייתי מחזיר לכם. הרושם שלי, שאתם לא מבינים את הנושא, וזה לא מעניין אתכם, ואתם מטיילים בחוץ לארץ, ואתם מחפשים קברות צדיקים בחוץ לארץ, ואתם הולכים לפרינאים, אתה פרנאים, ואתה מטייל בכל מקום, ולא מעניין אותך שום דבר, ודאי שיש בעיתונים החרדים שלנו, כל מיני פרסומות על טיולים, אבל אדוני היקר, הוא לא יושב כמו קוף בגן החיות, הוא נוסע טיולים. אז איך העיתונים שלנו מפרסמים בכלל שאלה אם מותר לנסוע לחוץ לארץ? בכלל זה לא שאלה, כתוב שאסרו לנסוע לחוץ לארץ, אבל בוא נעבור את הנושא הזה. אתה יכול בקיץ ללכת בשדה התעופה? אתה יכול בקיץ להסתובב? מה אתה מדבר? אתה יכול להסתובב שם? אפילו מי שנוסע לשם מצווה כדי, אני יודע, לאסוף כסף. תאסוף בחורף, תאסוף בתחילת הקיץ, אבל לא באמצע הקיץ. מה קרה? אנחנו עושים צחוק מהכל. ולשם שמיים, עם פרסומות של עיתונים, עם פרסומות של בתי מלון, הקשרים ביותר, עם ההכשר הטוב ביותר. רמאות, רמאות, רמאות. הכשר טוב ביותר, אבל הטיולים האלו רמאות. ובכן, רבותיי, זה בדיוק הבעיה. אנחנו עושים צחוק. אנחנו עושים צחוק. אומר אלוקים, אתם צריכים בית המקדש? הרושם שלי שזה בכלל לא מעניין אתכם. חזרנו אל בורות המים, מירושלים מעל פסגת הר הצופים. שלום לך ירושלים. רוקדים בכותל? שאלו את רבי אלישיב אם לנקות את אבני הכותל עם ספרי. אומר לא, שישאר ככה כדי שיעור את חורבן הבית. אבל לבוא ולרקוד זה כן בסדר. באים ורוקדים שם ליד הכותל, זה ככה זה עובד? אדם ירקוד ליד הקבר של אבא שלו? איזה מין דברים אלו? יש פה בעיות, אני אבוא להגיד מוסר, אבל אני רוצה לומר לכם, רבותיי, זה דברים כאלו. אני חושב ככה, שאף על פי שאין תוכחה קשות עצמך, אני חושב ככה. אף על פי שמה כתוב בחזל בארכין, אין מי שיכול להגיד היום תוכחה. מי שיכול להגיד היום תוכחה, למה? כשאת עצמך התחילה, זה מופיע ברכין, אבל זה כל השנה. אבל בין המצרים, ששם כל העניין זה החורבן, וכל החורבן זה בגלל שלפי דעתנו שהיה שנאת חינם שלא הוכיחו, שם התוכחה אין שם בעיה של כשאת עצמך, כי זה תיקון המצב, כך אני לומד פשט. ולכן בתקופה כזאת מותר לומר, לא רוקדים בכותל, לא מטיילים בכל מקום, לא יכולים לחפש קברות צדיקים ושמטיילים בכל העולם וכל דברים כאלו. זה לא עובד, זה לא עובד, חברים, זה לא עובד, זה לא עובד, זה לא עובד. זה אומר האלוקים. שאמרו לו, אלוקים, אתה תקום, תרחם ציון. כעת לכן ענה כבר מיוקים, אתה יודע מה? הגיע כבר הזמן. הגיע הזמן, הגיע הזמן. הגיע הזמן, הגיע הזמן, אלוקים, תשמע. אומר להם אלוקים, כן, בבקשה. אתה אומר, הגיע הזמן, כן, גם אני מסכים איתך. אבל, כי רצו עבדיך את עברה ואת עפרה ויכוננו, תוכיח לי שזה חשוב לך. תראה לי שאתה רוצה את עפרה ואת הבנה, ואז אני אחזיר לך. אבל אם אתה, נראה לי שאתה מסתדר. נראה לי שאתה שמח, נראה לי שאתה עושה כל מה שלא צריך לעשות. אתה אומר לי שאתה צריך את בית המקדש? זה לא בית חיינו. לא יחבול רחיים ורחב כי נפש הוא חובל, כי זה שלך. אבל אם אתה לא אכפת לך מנסה הזה, אז אל תבוא ותגיד לי, כי אתה תקום, אתה תקום תרחם ציון? כן, רצו עבדיך את הפרה ויכולנו. הנה רבותיי, קצת למדנו על קצה המזלג, את הנושא הזה של החורבן, את הנושא הזה של הסיבות שקרה, את התיקונים שצריך לעשות, והיה זה שכרנו. שברוך הוא יעזור, ואתם בפרט חברי הרדיו של כל חי, שעושים את העבודה של תוכחה כמו שצריך, כל השנה, זכותכם גדולה מאוד, אל תזלזלו בעצמכם, אתם מעבירים את כל מסר לאנשים דרך החלון, אפילו שהם לא רוצים לשמוע, וזה דרך בצורה יפה, אני חושב שזוהי ברכה גדולה מאוד, בפרט דף היומי שאומרים בבוקר, מחמש לשש, אדם לא יכול להתחמק, יכול לקום בחמש בבוקר, לשמוע את הרב בנימין מילצקי, מחמש לשש, גם אני עושה את זה, אני נהנה, אתה מתחיל את היום בתורה, אתה מתחיל בתרוסכו, אחרי זה תלך להתפלל, תעשה משהו, אל תשם ואל תרדם, קדוש ברוך הוא יהיה בעזרכם, תודה רבה שהזמנתם אותי, תודה רבה שאנחנו משתתפים, והיה זה שכרנו, כל טוב לכם, עם ישראל חי.
האזנתם לשיחתו של הרב ירחמיאל קרם.